שלום לכם, אהובי, ידידיי, מוריי ורבותיי, השיעור הזה בשר לילוי נשמת, מרת אסתר בת שמואל, ולזכות נעמי מרי, נעמי רחל בת מרים. ברכה בשר וחומץ ידיה. אנחנו ממשיכים בלימודנו את הספר הקדוש, אורות הקודש, קודש הכללי. אנחנו בפרק הרביעי. אומר הרב, המחשבות העליונות של קדושה הנובעות ממקור הקודש, מאור התורה והחוכמה, הן מעדנות את הנפשות, מוסיפות בהם אור של חיים אמיתיים. וחכמים יחידים המתנסים לעדן עליון זה על ידי קישור נשמתם במעדנות זיו החוכמה העליונה, על ידי קישורם אל כל ההמון כולו, הם מעדנים גם נשמותיהם. ביותר הדבר פועל בישראל מפני הקישור האחדותי הפנימי שיש לעם פלאות, עם אחד זה. מה מתכוון פה הרב? אנחנו שוב נעזרים מאוד בספר אורות הקודש המבואר. הרב פותח ברעיון עמוק וחשוב. כדי להסביר את הרעיון, קודם צריך להבין מה זה המושג עדן. מהו מקור המציאות? מהם הערכים הראשוניים שמהם הציל השם את כל המציאות בבואו לברוא את עולמו? שני פסוקים מתייחסים לנקודת ההתחלה בשתי צורות שונות. פסוק אחד במשלי ופסוק אחד בספר בראשית. שלמה המלך כתב בספר משלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נקבעו. הדבר העמוק והראשוני בבריאת העולם ובהנהגתו הוא חוכמת השם. השם בחוכמה יסד ארץ. הדבר הראשון שנצל מהשם אלו המחשבות האלוהיות העמוקות, הקדושות והתורות ביותר, שמהם נובעת כל המציאות הרוחנית והגשמית, מחשבות שהן מעבר לכל דמיון והשגה, ההכרה התהורה ביותר. יסוד הכל הוא חוכמת השם. השם בחוכמה יסד ארץ. במעשה בראשית אנחנו לכאורה מוצאים כיוון שונה. שם נאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים. מפסוק זה עולה שבתחילת תהליך בריאת העולם היו כמה שלבים. ישנו עדן, ממנו יוצא נהר, והנהר יוצא מעדן. הנהר מגיע לגן ומשקה את הגן, ומהגן יש היפרדות לארבעה ראשים. הכל מתחיל מעדן, זה המקום הגבוה ביותר. עדן זה ראשית המציאות. אבל מהו עדן? המילה עדן נושאת כמה פירושים. פירוש אחד, הנאה, תענוג, ונחל עדניך תשכם, תהילים למדבב תת, גן עדן במובן הפשוט והמפורסם של הביטוי. יש פירוש נוסף, עדינות ואצילות נשמתית. זה גם עדן, לא רק הנאה ותענוג, גם עדינות. יש פירוש שלישי, ספר שערי אורה, שער תשיעי, מקור אשר ממנו נמשך הדבר, ונהר יוצא מעדן, כלומר נהר היוצא מן המקור והמעיין. משמעות הדבר שהצורך והרצון האנושי לתענוג ולהנאה, לעדינות, לחיי אצילות ולדבקות במקור האלוקי, מיוסדים על תחילת בריאת העולם. זה מיסודות העולם העמוקים ביותר. זה לא סתם משהו חיצוני. לפי זה גן עדן זהו מקום הרוחני, אליו מגיע נהר המלא תענוג, עדינות ושקיקה עצומה לדבקות במקור המציאות בשם. אז המקור של הכל זה העדן, ושם זה גם מקום ההנאה והתענוג, העדינות והאצילות הנשמתית. אם כן, מהפסוקים במשלי ובראשית עולה שהעולם מושתת על שני יסודות עמוקים וחשובים, חוכמה כמו שראינו במשלי, ועדן כמו שראינו בבראשית. ואכן הזוהר הקדוש בהדרזותה דברים משווה בין שני היסודות הללו ואומר, מהי עדן? דה חכמה עילאה. מהו עדן? זו חוכמה עליונה. דהיינו, הדבקות בחוכמת השם העליונה מעניקה עידון ועדינות עילאיים, ומקשרת את הלומד למקורו האלוהי בבחינת גן עדן. אדם נדבק בחוכמה עליונה, החוויה הזאת מעניקה לו עידון, עדינות, הנאה ותענוג, ואז הוא מתחבר למקור האלוקי שלו. הפרק שלנו, הרב זצ"ל משתמש בשורש עדן במובן של עדינות. לימוד סודות התורה והעיסוק בעומק חוכמתה מעדן את הלומד, משום ששורש התורה ומקור התורה היא החוכמה האלוקית. דהתורה מחוכמה עילאה נפקא, אומר הזוהר הקדוש, חלק ג' קפ"ב. וכל לימוד תורה מקרב את הלומד להבנת החוכמה האלוקית ולדבקות בה. ולכן, חוכמת התורה משפיעה על ההוגה בה, מעדנת את אישיותו, ומוסיפו בו אור של חיים אמיתיים. אולם, העדינות האצילית הנובעת מלימוד חוכמת התורה לא נשארת רק אצל הלומד, אלא מתפשטת לכל עבר, ומשפיעה על כל המוני בית ישראל, משום שנשמותיהם של כל עם ישראל קשורות זו בזו, וממילא קיימת יחסי גומלין, השפעה הדדית מנשמה אחת לרעותה. כאשר ההוגה בעומק חוכמת התורה מדבק את עצמו במחשבתו ובפעולותיו לכלל ישראל, הוא מתקשר אליהם ומעלה אותם יחד איתו. בחוכמתו הוא מעדן את עצמו ואת כלל ישראל הקשור אליו. נחזור לפסקה שהקראנו. המחשבות העליונות של קדושה, אדם שחושב מחשבות עליונות של קדושה, של רזי תורה, סתרי תורה, קבלה, שנובעות ממקור הקודש, מאור התורה והחוכמה, אז החוכמה הזאת, שזה שורש הבריאה, מעדנות את הנפשות. זה מעדן, עושה אותנו יותר מעודנים, ומוסיפות בהם אור של חיים אמיתיים. וחכמים יחידים המתנסים לעדן עליון זה, זאת אומרת, יש רק יחידים, זה לא להמון עם, זה לא I'm going to my Kabbalah class, אין כזה דבר. יש כזה דבר שאורחים, אבל זה לא, לא החכמה העילאה האמיתית שמדברים עליה כאן. אלו שבאמת מתנסים לעידן עליון על ידי זה, על ידי קישור נשמתם במעדנות זיו החוכמה העליונה, על ידי קישורם אל כל ההמון כולו, אז הם, אותם צדיקים, מתחברים אל ההמון, אז הם מעדנים גם את נשמותיהם של ההמון. וביותר הדבר פועל בישראל, זאת אומרת, הרב רומז כאן שאולי גם אומות העולם אפשר לתלות, אבל בישראל במיוחד, אז מכאן רבותיי, החשיבות להתחבר לצדיקים, שהם מקושרים בעצמם לאותו עדן עליון, ואם אנחנו נתחבר אליהם גם אנחנו נזכה. וכל מה שמתבררת אמת זו יותר לשרידים אשר השם קורא, הם מתחזקים באחיזתם בתורה עליונה. ואפילו כשהדבר מזדמן שמצד מניות מצביות, הרב מחדש מילים לפעמים, גופניות וצדדיות, מתעלם האור של העדן מהם, וזיו החוכמה והקדושה העליונה מתגלה עליהם בלא קרני האות של השמחה והתפארת המלאים, מכל מקום מתחזקים הם בעבודתם, ואינם עוזבים את מעמדם, מייחלים הם לתשועת השם, שעוד ישוב ויעיר להם אורו. לפעמים יש מכשולים, אבל אותם יחידי סגולה אינם נרתעים מאותם מכשולים. יש כל מיני סיבות, הלימוד לפעמים נעשה יבש, אבל הם תמיד יתאמצו לשוב לאותה דרגה רוחנית ולשוב לתקן את הכלל. יש לפעמים מניעות מצביות מצד המצב, מצד הגוף, כל מיני דברים, המינוס בבנק, זה יכול להיות הרבה דברים שמונעים מהאדם את השמחה, שיחסר לו קרני ההוד של השמחה והתפארת המלאים. אבל בכל זאת הם מתחזקים בעבודה ואינם עוזבים את מעמדם, מייחלים לתשועת השם, והם יודעים שזה יחזור, לא להיבהל. משימתם גדולה וקדושה, והם לא מפסיקים את דרכם בעבודת השם למען הכלל. ובין כה וכה יודעים הם בידיעה גמורה שכל מה שהם יותר מתנסים ברום מעלה של הציורים הקדושים העליונים, עושים הם פעולה ממשית להעלות נשמות רבות מתאומות שיקועם, להעלות אבני חן יקרות לשפל המצב אשר הורדו שם על ידי המון תלות גשמיות ורוחניות. וכל שהם מתנסים, הם מנסים יחד איתם את כל הנשמות האחרות. אז כמובן שיש לאדם אחריות אישית לתפוס את עצמו ולחזור לשם, אבל הרב פה מדגיש שיש גם את הכוח של הצדיק להחזיר אותו, להעלות אבני חן יקרות משפל המצב אשר הורדו שם. הם יורדו, למה? יש המון תלאות גשמיות ורוחניות, בעיות בגוף, בעיות בנפש, בעיות בכסף, בעיות במשפחה. אז אותם צדיקים עליונים מרוממים אותם, והידי העירוב הבלתי ניכר של זרמי אורותיהם של קדישי העליונים הללו מעורבים הם עם החפצים והנטיות של כל ההמון כולו. עצם החיים הולך ומתעדן, שמחת החיים הפנימית מתעלה, ורגש הטוב והיושר ואור הקודש העלום הולך ומתגלה בין החרקים, ועולם כולו נעשה שווה הרבה יותר בערכו. השפעת גדולי הנשמה הללו על עם ישראל לא ניכרת בגלוי. אי אפשר להצביע על עובדה מסוימת בעולם להגיד, אירוע זה קרה בגלל פעולתו הרוחנית של צדיק פלוני, אבל ההשפעה בוודאי קיימת. בעבודתם הרוחנית אותם צדיקים מעלים את כל העולם כולו, את המוסריות של העולם, את הקדושה, והעולם נהיה שווה יותר. ממשיך הרב, ופרי העבודה מתראה במקומות אשר אין עולה על שום דעת לשער מי הם המברכים שם, מי הם המזילים תללי הנועם, מי הם המכניסים רגשי השלום והידידות, מהם הגורמים לישרות השכל, לאזור הכוח, לעדינות הרוח והגדלת התקוות. כל אלו רסיסים הם מעולם האורה, החי בנשמתם של ישרים עליונים. כלומר, התעלות העולם הנשמתית הפנימית בעקבות העבודה של הצדיקים לא נשארת רק בתחום הרוח והנשמה, יש גם השלכות מעשיות לעבודת הנשמתית. במקומות בלתי צפויים אנחנו פוגשים את פרצויות של חוכמה, שלום, עדינות ותקווה. לא תמיד ניתן להסביר בצורה ריאלית ומוחשית מהיכן שואב אדם מסוים כוחות להתמודד באומץ ובגבורה עם צרותיו. לעתים לא ברור איך צצו רגשי אחווה ושלום בין אויבים ממשכבר הימים. מדוע דווקא בנקודה זו התחדש חידוש בלימוד? לא יודעים. זאת אומר הרב, כל אלה רסיסים הם מעולם ההורה החי בנשמתם של ישרים עליונים. ההשפעות הללו הם רציסים מהתעלות העולם הקיימת בליבם של אותם צדיקים ומהשפעתם על כל העולם כולו. לא יודעים מה גורם להישארות השכל, הכוח, להדינות הרוח, אבל זה אותם הצדיקים שיש להם השפעה בלתי נראית אבל קיימת בהחלט. הם הם נגידי העולם שרי הקודש, האהובים הגדולים של כל המעשים, שרוח החסד והאהבה של ריבון כל העולמים שרויה בנשמותיהם. הם הם בעלי הרצון החזק להעיר ולהיטיב, לפאר ולשמח, לכבד ולהדר את הכל. הם הם קדושי אלוהים המכובדים שהכבוד שרוי איתם, שהוא מתייחד עם נשמתם שאיננו פורש מהם גם כשהעולם כולו מביט עליהם בלג ובוז. הם הם החושבים העליונים, הענבים הגדולים, המלאים גאות השם, החלשים במבט החיצוני ומלאים עוז וגבורה פנימית לאין תכלית, גיבורי כוח עושי דבר השם. שרי קודש הללו הם אוהבים הגדולים של כל המעשים, הם אוהבים את הכל, כי יודעים שלכל מעשה, אפילו המעשה הלא טוב, יש מטרה בעולם. הם דבקים בחוכמת השם ורצונו, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה, ולכן רוח החסד והאהבה של ריבון כל עמים שרויה בנשמתם. הם הולכים בדרכי השם, וממילא ברור שהם גם בעלי הרצון החזק להעיר ולהיטיב, לפאר ולשמח, לכבד ולהדר את הכל, שראי הכל קיים בחוכמת השם. אנשים רגילים לא מבינים איך אפשר לאהוב את הכל. אפילו כשיש בוז מהסביבה, הרבה מהקטעים בכתבי מרן הרב היו אוטוביוגרפיים. הוא פה מדבר על עצמו, הוא מעלה את העולם, אבל הוא ספג המון 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 ביזיונות. הרבי מיתון לזכר צדיק לברכה, רבי יוחנן, הסבא של מורי ורבי, האדמו"ר הנוכחי שליטא, אמר שהוא זוכר את הרב קוק כשהוא הגיע ללמוד פה בשנות ה-20. הוא למד אצל יוסף חיים זוננפלד, אבל הוא גם זכה לראות את מרן הרב. הוא אמר שהמידה שהוא התייחד בה הייתה מידת הסובלנות, קבלת ביזיונות באהבה ובשמחה. כי כמה ביזו אותו, כמה השפילו אותו, והרב תמיד נשאר חזק, איתן בדעתו. רב אחד חשוב אמר פעם שהוא הכיר הרבה גדולי ישראל. ומה ההבדל בין הרב קוק לבינם? שכל אחד, כל אדם, רוב, יש להם זמנים שהם הולכים לקטנות. הם לא תמיד בשיא מבחינה רוחנית. הרבה פעמים כן, אבל לפעמים יש מצבים. ואילו מרן הרב תמיד, תמיד, תמיד היה, כמו שאומרים באנגלית, at the top of his game. תמיד הוא היה גבוה גבוה. אז פה הוא דיבר על אנשים שיש מניות, אז מתעלם האור של העדן מהם. אז אולי גם הרב ברמה שלו, גם כן הוא הרגיש לפעמים אולי שנעלם ממנו האור. אבל הוא אף פעם לא נבהל מזה, הוא אף פעם לא נסוג אחור, הוא המשיך בעבודת הקודש שלו. אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא, פרק ה'. הקדושה העליונה היא קדושת הדומייה, קדושת ההוויה, שאדם מכיר את עצמו בטל בפנימיותו הפרטית וחי חיים כלליים, חיי הכל. מרגיש שהוא חיי הדומם, הצומח והחי, חיי הכלל כולו, של כל המדבר, של כל איש מאישי האדם, חיי כל שכל וכל מכיר, כל משיג וכל מרגיש, והוויה כולה מתעלה עמו למקורה, והמקור מתגלה תמיד עליה ועליו ברוב הדר, בהוד הקדושה, באמת ובנחת. כל העושר, כל הטוב והיושר, כל העוז והתפארת, כל החיל והגבורה, שופעים עליו. אורו של עולם הוא יסודו ואומץ המשכת חייו, בזכותו ניזון העולם כולו, וכעין וכאפס הוא בעיניו. בפרק שלנו הרב מתאר את דמותו של האדם הקדוש בקדושה עליונה. בניגוד לתפיסה המקובלת החושבת שככל שאדם קדוש יותר, כך הוא פורש יותר מהעולם, הוא מקושר רק לשם, הרב אומר זה לא כך. ככל שאדם קדוש יותר, מתחבר יותר ללמו של הקדוש ברוך הוא. הוא קורא לקדושה עליונה קדושת הדומיה. האדם הקדוש הופך את עצמו לעין, ענוותן, המרגיש את עצמו כלום, ולא מתוך ביטול האישיות ודימוי עצמי נמוך, אלא ההפך, מילוי האישיות בכל ההוויה. הוא מגדיל את האני שלו לכלל המציאות, הוא מרגיש קשור לכל ההוויה, הכלל ממלא את כל ישותו, הוא מחובר לכל מה שברא השם בעולמו. בעומק מחשבותיו, רצונותיו ומעשיו, הוא מרגיש שהכל מלא כבוד השם, הכל מלא אלוקות, וממילא הוא חש אחריות וחיבור לכל המציאות. מרגישו חיי הדומם והצומח והחי, חיי הכלל כולו, שכל מדבר, שכל איש מאישי האדם, חיי כל שכל וכל מכיר, כל משיג וכל מרגיש. רואים פה? לא רואים את זה בהרבה ספרים, לא רואים את זה בשום ספר שאני מכיר, את הרעיון הזה של הרחבת העני, אבל לא מתוך הגאווה, אלא הרחבת העני תוך רצון להתחבר עם כל העולם, עם כל ההוויה. וזה נובע כמובן מההבנה שהכל זה אלוקות. ולכן רוצים להתחבר עם הכל ולהעלות את הכל. קדושת הדומיה חי על פי החוכמה האלוקית ברום הערכה, שיסודו של עולם אין בה חלוקה לקודש וחול, מצווה ועבירה, טוב ורע, גשמי ורוחני. אדם כזה מעלה את עצמו ואת כל המציאות, מעלה מעלה, הוא מחובר לכל ההוויה, הוא משפיע על כל ההוויה, כל העושר, כל הטוב והיושר, כל העוז והתפארת, כל החיל והגבורה, שופעים עליו, אורו של עולם הוא. אומרת הגמרא על רבי חנינה בן דוסה, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. רבי חנינה הרגיש שלעצמו הוא צריך רק קו חרובים לקיום חייו, כשלעצמו הוא בטל כמעט לחלוטין, אבל לא ביטול של אפסות, אלא של מילוי. כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינה בני, הוא חי את כל ההוויה, הוא היה מחובר. זאת אומרת הרב מעגן את דבריו בגמרא מפורשת, שמצד אחד הוא כלום, אבל מצד שני הוא כל העולם, כי כל העולם ניזון בזכותו, הוא מחובר לכל העולם, לכן העולם שאיב ממנו את קיומו, משפיע על הכל, בזכותו ניזון העולם כולו, כעין וכאפס הוא בעיניו. הוא בעצמו כלום, אבל כל העולם ניזון בזכותו. ממשיך הרב, הוא אינו מתקדש, נבדל ונפרש, חי ובכל חייו, קודש קדשים, חיי חיים הם, דופקי לבבו ומרוצת דמו, שאיפות נפשו, הסתכלות ומבט, הסתכלותו ומבט עיניו, הכל חיי אמת, חיי גבורה אלוקית שוטפים בהם ועל ידם. קדוש הדומיה מתרומם למדרגת קודש קדשים, מדרגה מתעלה מעל הראייה מחלקת בין קודש וחול במציאות. לכן הוא לא מתקדש, נבדל ונפרש מהחיים, הוא חי, הוא חי בתוך העולם, בכל חייו קודש קדשים, חיי חיים, הוא גם בתוך העולם, וגם מתעלה מעל העולם. בניגוד לתורות חיים שונות במזרח הרחוק, לפיהם ככל שאדם מתעלה ברוחניותו, כך הוא מתנתק מהמציאות ומתרוקן ממנה. אצל הרב, קדוש הדומיה מתמלא בקדושה, במחשבות החוכמה ובטוב עין על כל המציאות, הוא חי את המציאות על כל רבדיה וגווניה ומחובר אליה. במספר מקומות הרב זצ"ל מתייחס לבודיזם ולאלוהים שלהם, ומזהה את נקודת הטעות היסודית בדרך חיים זו, בכך שהם התייאשו מהמציאות הגשמית ומהרע בעולם, לכן הם שקועים בדרכי חיים ובמדיטציות שונות המנתקות את האדם מעולם החומר. יש כל מיני זרמים בבודיזם, אבל כולם לא משלימים עם היות העולם הגשמי מקום אידיאלי, וקיימות מספר שיטות איך לברוח ממנו דרך מחיקת האני. בתורת הזן הסינית קיימת התמזגות עם המציאות הגשמית המזכירה לכאורה את ביטויו של הרב, מרגישו את חיי הדומם הצומח והחי. אבל הזן הסיני באמת שונה בתכלית מדברי הרב, כפי שהרב עצמו מסביר באגרותיו בחלק א' איגרת ק"י, משום שהדרך להגיע להתמזגות עם המציאות ההפוכה. אצל הרב הדרך הוא מילוי והגדלת האני לכלל המציאות, ואילו בזן הדרך הפוכה. אחד ממורי הזן, פתיחה לספר זן, הצבעה ישירה אל המציאות, מאת אן בנקרופט, אומר ללמוד על עצמנו פירושו לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו פירושו לקבל הערה מכל דבר ביקום. לקבל הערה מכל דבר פירושו להשיל מעלינו את גופנו ואת נפשנו. אז הרב מגדיל את העני, הם מוחקים. וגם יש הבדל מאוד מהותי שבין תורת תורה ותורת המזרח הרחוק, שהן נעות בין כפירה מוחלטת במציאות השם לבין עבודה זרה. ואנחנו כמובן, כל העבודה שלנו יונקת מעבודת השם. הקדוש ברוך הוא מדבר על הקדוש הדומיה, על קדוש הדומיה מכל דבר, דבר ודבר במציאות ובחיים, אפילו דרך דופקי לבבו, מרוצת דמו, שאיפות נפשו, כל אלו לשונות של הרב, הסתכלותו ומבט עיניו, כדברי דוד המלך בתהילים, כל העצמה הייתה תאמרנה השם מי חמוך. ממשיך הרב, אם יפיל עצמו קוד קדוש הדומיה לעבודה מצומצמת בתפילה, בתורה, בצמצום מסריות ודייקנות פרטיות דייקנות פרטיות, יסבול וידוכה, יחוש כי נשמה מלאה כל היקום לוחצים בצוותים להסגירה במועקה מצומצמת של מידה של התוויית דרך מיוחד, בשעה שכל הדרכים יחד הינם לפניו פתוחים, כולם מלאים אור, כולם עוצרים חיים. קדוש הדומיה חש בכל נימי נפשו שמלוא כל הארץ כבודו. הוא פוגש את השם בכל צעד ובכל מבט. אם כן, מה טעם בעבודת השם ובהתנהגות ספציפית? מדוע להתפלל דווקא בשעה מסוימת, במילים קבועות? דווקא לעבוד השם בדקדוקי הלכות, דקדוקי מצוות? כאשר קודש הדומיה מגיע לעבודת השם על פי הלכה, כותב הרב, יחוש כי נשמה מלאה כל היקום לוחצים בצוותים. להסגירה במועקה מצומצמת של מידה, התוויית דרך מיוחד, ויש לו את כל הדרכים פתוחים, כולם מלאים אור. מצוות הנתנות לאדם הרגיל רוחב לב ותעלות רוחנית יגרמו לקדוש הדומיה המועקה, משום שעולמו הרוחני גבוה יותר וקדוש יותר מעולם אליו המצוות מביאות את האדם הרגיל. אנחנו אנשים רגילים, אנחנו מתעלים מהמצוות, אבל הקדוש הדומיה רואה את הכל, רואה את האור בכל דבר, הרבה מעבר לעולם הזה. אז אם גם הוא חייב במחויבות הלכתית לכל תג ותג? אבל הרב לא אומר שהוא פטור ממצוות. במקורות מקבילים, במחברות קטנות, בויסק, מחברת א' סיף ב', פנקס הדפים ד' סיף 1, פנקס ה' סיף 150 ועוד מקומות, הרב כותב בצורה ברורה שתחושת המועקה אינה פותרת אותו ממחויבות הלכתית טוטלית ונוקבת לכל פרט ופרט. רואים שהרב היה אחד מהמשיבים הגדולים בדורו, הוא היה רבה של כל ארץ ישראל, הוא היה פוסק, יש לנו הרבה שוטים ממנו, גאוניים, משום שמטרת המצוות היא לאומית וכלל אנושית ולא רק פרטית. המצוות בו לתקן את כל ההוויה, וגם אדם פרטי צדיק ככל שיהיה מרגיש שהן לא רלוונטיות עבורו כעת, אבל הן משפיעות על הכל, לכן גם הוא צריך לקיים אותם כדי לתקן דרכן את כל ההוויה כולה. אז אין פטור ממצוות אפילו לאדם שרוצה להתעלות מעל המגבלות של העולם הזה. ממשיך מרן הרב, החוצפה שבעקבתא דמשיחא באה מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה, וסוף שתגיע לה, כי עתידים ישראליות עומדים לפנים ממחיצתם של מערכי השרת, ואלה שואלים להם מה פעל אל, מה חידוש יש בישיבה של מעלה. בניהם, בני החצפנים, פורצי הדרכים והגדרים, עתידים להיות נביאים מהמדרגה יותר עליונה ממדרגתו של משה רבנו, ומזיירה אילאה דאדם הראשון, עץ החיים, כולו בכל עומק טובו יתגלה בהם ועל ידם. פה הרב אומר דברים שהם מאוד מאוד אופטימיים. הרב היה אדם מאוד אופטימי. בתקופת הגאולה מישראל נתקל בבעיות מוסריות וערכיות קשות ביותר. כמו שכתוב במשנה, בעקבות משיחה, חוצבה יסגי, תהיה הרבה חוצבה. המלכות תהפך למינות. ואין תוכחה. בית ועד ילזנות, חוכמת סופרים תסרח, יראי החטא ימאסו, והאמת היא נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. זה אלו, כל אלו ביטויים שונים לחוצפה ולחוסר סמכות הורית. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש לאב מאביו. כל זה למה? מדוע השם גורם לכך שחלק מהותי מתהליך גאולת העם והעולם יעבור דרך פריקת עול כל קשה? הרב טוען במקומות רבים בכתביו שהסיבה לחוסר המוסריות נובעת מהרצון להגיע לעולם יותר מוסרי ממה שיש למציאות להציע. פריקת העול נובעת מגדלות נשמתית שאינה מוכנה להסתפק בבינוניות הדתית והמוסרית שהתפתחה בגלות הארוכה והמרה. כיוון שכך, פריקת העול הזו תביא את עם ישראל לדרגות רוחניות גדולות מאוד, שהרי היא תרדוף אותנו עד שנדע לספק את שאיפותיה הרוממות. בכמה מקומות הרב משתמש במשל להסברת העניין, כדורדיה לחמרה, באורות התחייה בפרק חף, עוד מקומות. כמו שמרים ליין, מה שמציס את היין ומשביח אותו אל השמרים המצויים בו, מחד הם פסולת מרה, ומאידך הם גורמים לציצת היין ולהשבחתו. כן, השפעת הרשעים על הצדיקים, מחד הם רשעים, ומאידך פעילותם המוסרית והרוחנית מחייבת את הצדיקים לשתפר ולתלות, לפתח את תורתם ולשכלל את אמונתם וחייהם, ולהגיע למקומות של ידי הרשעים לא היו מגיעים אליהם. זה, 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 זה מחייב אותנו. הרשעים החוצפנים שפורצים כל גדר וכל גבול, הם רוצים משהו לפעמים יותר גבוה ממה שיש לנו להציע. כמו שאומרים, אני לא יודע מי, מאיפה מקור הביטוי, אבל האלוהים שהכופרים לא מאמינים בו, גם אנחנו לא מאמינים בו. הוא הרבה 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 יותר גבוה, והרבה יותר טוב. הם לא רואים את הטוב של השם, את האהבה של השם, את החמלה, את האור, את התארה. ולכן הם כופרים, הם מתפרצים, הם מתמרדים, כי הנשמה שלהם זועקת למשהו מאוד גבוה. הם לא מקבלים את זה. כך סבר הרב, לא כולם הסכימו איתו. יש שם רשעים, רשעים, רשעים. הם רשעים, הם אנשים רעים, הם רוצים תעבוד. וצריך להתפלל שיחזרו בתשובה. אבל הרב אמר שזה נובע ממקום עמוק בנשמה שרוצה משהו מאוד מאוד גבוה, ואנחנו צריכים לספק להם את זה. ורב אומר שבני החוצפנים פורצי הדרכים והגדרים יגיעו למדרגת קדושת הדומייה. הראשים עצמם לא יגיעו, אבל בניהם יגיעו, תולדותיהם, ויהיו באמת צדיקים גדולים, ועם ישראל יצא נשכר. יהיה רצון שנראה. ההתפתחות הרוחנית העצומה שתגרור את מודדות עם הירידות המוסריות של תקופתנו, תיצור דינמיקה של התעלות רוחנית. בתחילתה יגדלו הצדיקים הקדושים בקדושת הדומיה, אחר כך תתחדש הנבואה, ולמעלה מזה תתחדש נבואת משה, ולמעלה מזה נשוב לדרגתו של אדם הראשון, אדם זיהרה אילה, ולמעלה מזה נביא את העולם למצב הנשגב אליו הוא היה אמור להגיע. מאדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת. ממשיך הרב, להביא אורה זו לעולם צריכים עבודת צדיקים ולהיה חסד עליון המגלים בגיון ליבם וחישת נשמתם את היצר הטוב הגנוז בסגולת הסגולה של חיי ישראל. מעבר מזה, והמון קשור בקדושת אבות במורשה קהילת יעקב, שואף לנקודת חייו בכל מאודו, מתפחד ומצטער על כל ההרס, מתמקמק מפרצת הגדרים, חוגר כוחו לאשר ולקיים כל משפט כתוב באמונת אומן. כדי לקדם את העולם לדרגות העצומות של חזרת הנבואה ותיקון מוחלט של חיית אדם הראשון, דורשים צדיקים עליונים ששקועים בתורת חסד, בעין טובה על כל המציאות, על עם ישראל, על הכוחות הפועלים בהם, צדיקים היהודים להביט באומץ על דברים קשים, דברים הסותרים את התורה וההלכה, ולראות איך עם ישראל מתקדם ונבנה מתוך הקשיים הללו. אנשי סניגוריה גם כלפי החוצפנים פורצי הדרכים והגדרים היו כאלו. רבי אהרון מבלז היה מאוד מאוד מקפיד כשדברו נגד החילונים. הוא היה גר בתל אוביב, הוא היה קורא לזה בתל אביב. מישהו פעם אמר שהם גויים, אז רבי אהרון תמיד היה, כשהוא הקפיד על מישהו, הוא אמר, תגיד שלוש פעמים, שלוש פעמים שהם לא, שהם יהודים. זה אומר שלוש פעמים, תתיתו ידיים, הוא היה מאוד מקפיד. צריך ללמוד סנגוריה. שרי חלק מתוקנו אומה נעשה על ידי פעילות ענפה של אנשים רחוקים מעולם ההלכה. אנשים הפועלים נגד התורה בגלוי, אבל הם מקדמים תהליכים חיוביים שונים שעם ישראל צריך לעבור, כדי להגיע לשלמותו למטרתו אידיאלית. במקביל להסתכלות האופטימית מלאית החסד של אותם צדיקים, קיים הציבור הרחב הכואב מאוד עקב פעילותם הרוחנית והציבורית של הרשעים. הציבור מתעמת בכל כוחו לשמוע רוח ישראל סבא. הם מצטערים. מתמקמק מפרצת הגדרים. זה מאוד כואב. מאוד כואב. הם מצטערים על כל ההרס. אז צריכים את שני הדברים, שיחת הצדיקים המקבלים בהבנת פעילות פורקי העול ויודעים להפוך מר למתוק, כמו שכותב בהקדמת הזוהר בדף דלת. וצריך גם הציבור הרחב ומתנגד ומזדעזע מכל נגיעה בעולם ההלכה, והמתח מאפשר להוציא את הטוב שיש בכל יהודי בלי ללמוד מהרע שבו. הקוטביות הזו מאפשרת התקדמות ציבורית רוחנית מתמדת, שהמובילים שלהם הצדיקים היודעים מה ראוי אצל החוטים וצריך לאמץ ומה פסול אצלם ויש לרחקו. הם הופכים את המר למתוק והם מוצאים את המתוק בתוך המר. קטגוריה ממשיך הרב בין תלמידי חכמים, דרכים מדרכים שונים, סותרים זה את זה, מתגלים בחיים ומרוץ האור עושה את שלו. בחדרי הנשמה, נשמת הגוי ברוב קודשה וראש של משיח הולך ומתגלה. מאז תחילת תנועת ההשכלה והחילון הבא בעקבותיה, שאנשים נהיו חילוניים, שהיה ציבור חילוני, פעם ישראל היו תמיד יחידים ש... סתו מהדרך, אבל שיש ציבור שלם, זה התפתחות של כמה מאות שנים האחרונות, אבל לפני זה ציבור תמיד היה במשך המון המון זמן דתי. אז יש ויכוח מאז החילון איך להתייחס. יש כאלו שנטו להתייחס בצורה תקיפה ומנוכרת, ויש שמתייחסים באהבה ובחמלה, מתוך תקווה שהיחס החם והאוהב יחזירם למוטב. אומר הרב שהוויכוח חשוב ונוקב, אבל התהליך המשיחי ממשיך להתגלגל, ובסתר נשמת האומה הגאולה ממשיכה להתקדם, ויש מקום לכל הדעות. זה מה שהרב אומר, קטגוריה, זאת אומרת ויכוח בין תלמידי חכמים, דרכים מדרכים שונים, סותרים זה את זה, מתגלים בחיים, בסדר, כל אחד עם הדעה שלו, אבל מרוץ האור עושה את שלו, שהתהליך המשיחי מתקדם בעוצמה בחדרי הנשמה, נשמת הגוי. זאת אומרת, איפה מתרחשת הגאולה? בחדרי הנשמה, נשמת הגוי ברוב קודשה. ואז הראש של משיח הולך ומתגלה. נו, מוריי ורבותיי, הדברים הם עמוקים ונוקבים עד חדרי בטן. אז יהי רצון שנזכה סוף סוף לראות את הסוף של התהליך, את הגאולה השלמה ואמיתית, ויתגלה אורו של עולם, ונזכה לקיום דברי התפילה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.